חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי, עם יונתן כהן ואסף אבולעפיה.
פעמיים בשבוע. פעמיים בשבוע גרם לי להתחיל בצורה מגומגמת את הפודקאסט. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פרק 121, שלום אסף אבולעפיה.
שאלוהים ישלח אותך אלינו פעמיים בשבוע.
ניסיתי, איך?
נו, זהו, נגמר, אני לא אשר יותר. בוקר טוב, יונה.
בוקר טוב, ניסיתי, כן, ניסיתי גם אני לשורר משהו, זה פחות עבד, עשית את זה יפה ממני. זה הכיף, בשבועות עמוסים שכאלה, רגע לפני הפגרה הגדולה, חסרת התקדים, יש לומר, אנחנו ממשיכים בריצה המסחררת של ימי הכדורגל העמוסים. קודם כל, מצב רוח... סבבה, הנה, האיש מחייך, ראה את הקבוצה שלו מנצחת בשעת ערב אתמול, בכלל, הרבה מאוד כדורגל, הרבה מאוד תובנות, ואנחנו כאן כמידי שבוע, במקרה הזה פעמיים בשבוע, כדי לסכם לכם את התובנות, הידיעות, המסקנות שלנו, קורסת הפסיכולוגים, תרצו, סיכום המחזור האלטרנטיבי של הכדורגל הישראלי, היי.
היי, היי. איך היה בחיפה אתמול?
היה נחמד מאוד. היה כיף, קודם כל אכלנו טוב לפני.
עזוב את הכדורגל, עזוב דרבי, עזוב הפועל ביתר, עזוב את באר שבע, עזוב את הכל. איפה אכלתם?
איפה אכלנו. וזה נראה לי יכול להיות אחלה טיפ לאוהדי מכבי חיפה, בטח אלה שבאים מדרום לפני משחקים.
תן לי טיפ לקראת יום ראשון.
מה זה?
תן לי טיפ לקראת יום ראשון.
נכון, אתה נוסע לשם, יש... אתה נוסע?
אני...
הפועל תל אביב מתארחת, תשמע, הכל יכול להיות העונה. מכבי חיפה, אתה לא יודע באיזה מוט יתפוס. קודם כל, הם בסבירות גבוהה ינצחו אותך, אבל אתה יודע, אם פעם היית נוסע לשם בידיעה שבדקה 30 יכול להיות 3-0...
בערובות של חדרה.
בדיוק, אז הפעם זה יכול להיגמר גם רק 1-0.
או שאני יכול סתם לנסוע לכיוון לאכול ולחזור, זה גם אפשרות.
זה נגיד דבר שאני אוהב לעשות. כאילו, מה זה אוהב לעשות?
חולני משהו.
בוא נאמר, בוא נאמר ככה, קרה לי בעבר, בתקופה משברית של הפועל ירושלים, שנסענו למשחק חוץ בלוד, ונגד כפר קסם, והייתי באווירה קשה, כאילו הייתי בימים כאלה שידעתי שזה הולך למקום לא טוב. ונסענו מלא חבר'ה מוקדם, כאילו באו מירושלים ובאו מתל אביב וכאלה, ונקבענו בשוק ברמלה, זה ממש 10 דקות מהמגרש. והשוק ברמלה הוא מקום עם אוכל מעולה, וישבנו ואכלנו ואכלנו ואכלנו, ועוד מקום וזה, ופה ושם, ובורקסים, וסנדוויץ' מזי, וטעימות וזה. ואז כולם נכנסים לאוטו לנסוע למגרש. הספיק לי, חזרתי הביתה.
למה לקלקל את הטעם של האוכל?
אמרתי, אכלתי יותר מדי, אני מעדיף ללכת לנוח, הלכתי וניצחנו 3-1. ובכוונתי, זה היה באמת ניצחון חריג, לא צפוי כזה וזה, ובכוונתי לחזור על הדבר הזה. אז בקיצור, אם אתם נוסעים לזה, אז בטירת הכרמל, שזה ממש כמה דקות מסמי עופר, מיטשופ. בשריה, איטליז, המבורגרים, בשר על האש, ממש, ממש בשר ברמה גבוהה, ונורא כיף, ולא כזה כזה יקר, על הדרך, ממש גם קרוב לאצטדיון, אז גם חוסך פקקים וכו', גם לפני, גם אחרי, מומלץ.
אנחנו לא גוזרים פה קופון, שלא יסתפק, להפך, גובים איתנו יותר כסף שאנחנו באים לאכול קומות האלה אחר כך.
חד משמעית, בוודאי, בוודאי, בוודאי. אנחנו... פתחנו בהמלצת אוכל.
כן, אז תשמע, הבינג' כדורגל הזה זה כיף.
כן, ממש.
זה כיף, כיף, אני מודה.
אני אגיד לך, אתה יודע, מה זה כיף? אני למשל, אתה יודע, ברמה הרגשית, ואני מניח שהתחברו אליי, נגיד, אוהדים של ביתר, ואוהדים של קריית שמונה, ואוהדים של נתניה, נגיד, עד שלשום, שהקבוצה שם מפסידה פעמיים בתוך הדבר הזה, אז הבינג' פחות מענה, אבל מבחינתי, באמת, כאילו, עכשיו רגע, אני שם בצד רגשות ומשאיר רק את האהבה למשחק ולכדורגל שלנו. אם אפשר גם 3 משחקי אמצע שבוע, כאילו פשוט רצף, בלי הפסקה. בלי הפסקה. פה ושם פגרת נבחרת, וזהו, משחקים יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. נורא כיף.
כן, אני מסכים איתך. והיה לנו אחלה מחזור באמצע שבוע הזה.
שאלת איך היה בחיפה.
ושאלתי איך היה בחיפה.
אז נתחיל עם המשחק המרכזי, שאין הרבה מה להגיד עליו, כי בסופו של דבר זה היה עוד וי על העוצמה של מכבי חיפה, אבל עוצמה שהפעם... בא לידי ביטוי באמת ביכולת לנצח. כשהדרך לשם הייתה באמת קשה מאוד לצפייה, זה היה משחק מאוד חלש של שתי הקבוצות. הציפייה שלנו בעיקר היא ממכבי חיפה, אבל גם הפועל חיפה זה מדהים עד כמה הקבוצה הזו חלשה. ומצד שני, גם יפה לראות איך רוני לוי מצליח להכניס באלמנטים של איזושהי יציבות, של איזושהי עמידה. כל מה שיוסי אבוקסיס לא עושה בביתר, אגב.
כבר קיים.
אה?
לא, רואים את רוני.
יש לו הכלים מאוד מוגבלים, אנחנו רואים את זה בדיעבד, שאומנם יש שמות, אבל משהו שם בחיבור ובחסר המהירות, וחסרים עוד כל מיני אלמנטים שמאוד מאוד משמעותיים, אולי רוח צעירה, אבל יש לו שם עוד הרבה עבודה, ושוב, ומכבי חיפה זה בדרך כלל גם לא אינדיקציה גדולה לרוב קבוצות, לכל קבוצות הליגה, כי יש לנו פה באמת ראש חץ של שלוש, והיתר זה באמת פער מאוד מאוד גדול, בינן לבין השלוש, ופער מאוד מאוד קטן בינן לבין עצמה, זאת אומרת, אין הבדל מהותי בין קריית שמונה השלישית להפועל ירושלים הרביעית, וכל אחד יכול לנצח כל אחד, ותכף אין הבדל בין חדרה לנתניה גדול מדי, על אף שהתוצאות היו חד משמעיות במפגשים ביניהם, אבל כוונה ברורה, הפערים מאוד מאוד קטנים.
נכון. אבל קראתנו משהו.
נו.
זאת אומרת, אתה... תראה, מצד אחד אתה אומר, מכבי חיפה עם מאזן מפלצתי, זה 10 ניצחונות ב-12 משחקים. אפילו ברק דיבר על זה בסיום המשחק, הוא אומר, אם היית אומר לי שאני 10-12,
אני ישר בדקתי, זה 4 נקודות יותר מבשנה שעברה.
אתה גונב לי את הפאנצ'י, בדיוק. עכשיו, בהנחה הוא יצליח לצלוח את המשוכה של יום ראשון, אז כנראה שהוא יהיה עם 11 ניצחונות בסיבוב, זה המון.
בסיבוב שאנחנו מדברים על פציעות, על עליות ומורדות מנטליים, כאילו מאוד מורכב הסיפור הזה מפריז לריינה, וזה דברים שקרו באמת, והם מנצחים.
הם מנצחים, וגם שהם רעים, הם מנצחים, וזו הבשורה הכי טובה. זאת אומרת, אם אתה אומר לי, אם היית אומר לי ברמת הנדמה לי, מה עדיף לברק, לבוא לתת שלישייה, או לנצח כמו שהוא ניצח אתמול, אני חושב שעדיף לנצח כמו שהוא ניצח אתמול.
באבולוציה של קבוצה, בדינמיקה של עונה, אתה צריך, אני חושב שזהו, זה נקודה משמעותית שאולי הקהל לא מבין אותה, ובוא נסה לפתח אותה. אחד הדברים בהתהוות של קבוצת כדורגל, בהתפתחות שלה במהלך עונה, כמובן, יש אידיאל נשגב אחד, שהכל ישטוף, ושהכל יזרום, ושתדע, תיתן שלישיות, והצגות, ותקטוקים, ובילדאפ מהשוער, בהתקפה, שכל כולה נגיעות ופסים קצרים, מרחבת החמש ועד אל שער של היריב. אבל זה לא תמיד קורה, ויש לך אתגר, ולפעמים קבוצות אומרות, זהו, אני רוצה, אני צריך גם במסגרת האבולוציה שלי, לא רק להיות מסוגל לשחק כדורגל סוחף ומלהיב ומתוקתק, אלא גם להיות מסוגל להיות מובנה ניצחון. כלומר, שבימים שפחות עובד ופחות מצליח...
לגרד,
כן, עם הציפורניים, כן, דמיינו את רעש החריקה הזה, הלא נעים של הציפורניים, אבל ככה אתה מבין 3 הנקודות, ומכבי חיפה עשתה את זה בטרנר נגד באר שבע, ומכבי חיפה עשתה את זה נגד חדרה ב-1-0 עם קצת מזל בהחמצה של הפנדל של זלקה, וזה המשחק בעל גוון דומה, ועשתה את זה גם אתמול.
אבל יש הבדל. כי המשחקים האלה שנגעת בהם, אם זה טרנר ואם זה למשל חדרה, מכבי חיפה הגיע למצבים. אתמול, אני לא חושב שהיה משחק העונה שמכבי חיפה בועטת כל כך מעט למסגרת.
כן, פעמיים.
פעמיים למסגרת.
יותר מזה, הגול לא נחשב בעיטה למסגרת.
הגול לא נחשב, בדיוק, תמיד זה הפאנץ'.
מדהים.
עכשיו, תמיד אומרים איך אתה רוצה לנצח בדרבי, לפחות עודי הפועל תל אביב לפחות. אני מניח שעודי...
כולם.
אפילו עודי מכבי חיפה יזדהו אותי, אפילו מכבי תל אביב.
ברור.
תן לי גול מקרן שלא הייתה, אגב. אפשר לדבר על הקרן הזאת, היה שם סגי כהן, נגע בזה בחדשות אתמול, שכביכול זה מיני אופסט, אבל לא ניכנס לזה. מקרן שספק אם הייתה, שיפגע בבלם ויכנס, זה המהות של נצח דרבי.
חד
משמעי. לנצח דרבי, אמרת בציפורניים, מתחת לציפור, הכי כואב שיש.
ממש.
מכבי חיפה עושה את זה, וזה וי עצום, עצום, עצום בשבילה, גם מנטלית, כי בוא, נגמר הדלק.
אתה שומע לפעמים כדורגלנים שאומרים, אני רוצה לסבול, לפעמים אתה צריך את הימים האלה כדי לסבול בשביל הניצחון, אז מכבי חיפה סבלה אתמול בשביל הניצחון שלה.
כי נגמר לה הדלק?
כן, לגמרי.
הדלק היא בסוף, היא העדים של העדים, הנורה מהבהבת כבר. עכשיו זה, אתה יודע, זה כמו הפרק בסיינפלד, שקרמר רוצה לדעת עד כמה הוא מגיע, עד שמפסיק לנהוג, כזה. עכשיו ברק עכשיו נוסע כאילו הנורה מהבהבת, ונגמר לו.
נשאר 90 דקות, זה הכל.
נשאר לו 90 דקות. 90 דקות לסמן עליהם וי, ללכת, למלא מצברים, ללכת להטעין את הזה, אפילו לשטוף את האוטו ולהתחיל חדש לגמרי. וכמו שאמרנו לפני, דעתי שני פרקים, אנחנו עדיין עוד פעם, זו השורה התחתונה, מכבי חיפה עושה סיבוב ראשון מדהים, והיא קבוצת הסיבוב בסיבוב שיש לה שתי יריבות, וואו.
כן, ממש, שתי יריבות, ושוב, אתגרים מנטליים שלא היו כמותם, ואנחנו בתחושה, שוב, כמובן, באר שבע לדעתי, זה תכף נתעמק בהם, זה סיפור נהדר, ומכבי תל אביב כמובן, שהרבה יותר חזקה מאיך שמדברים עליה, ומגמדים אותה על בסיס קבוע, על אף התיקו מול נס ציונה, גם מכבי חיפה איבדה נקודות לעולה חדשה העונה, אפילו יותר ממה שמכבי תל אביב איבדה, ולכן יהיה פה מאבק עד הסוף, כשאני באמת חושב שבסופו של דבר, הפגרה הזאת היא זו שתיתן למכבי חיפה את, את האופציה להכריע. הזכרת את ענייני השיפוט, אי אפשר להתעלם מזה.
הרגיז אותך השיפוט אתמול.
מה?
התבאסת על השיפוט אתמול.
מאוד. אני חושב שגיא לייבה, גיא לייבה, תמיד זה קורה. גיא לייבה הוא איש ידיעות אחרונות ואגדת טוויטר, כפרה עליו מכילה.
עידן לייבה,
הוא... עידן לייבה הוא שופט כדורגל, שצריך לשפוט משחקי אמצע טבלה ומטה, לא יכול לשפוט משחק מרכזי, הוא לא עומד בזה, הוא לא מספיק טוב. כמובן, בטח ובטח כשהוא מגובה בבר נתן, שהוא פוליטיקאי גדול ושופט קטן וחלש, הרבה מאוד שנים, בטח גם כמי שפרש ועכשיו בעבר, היה כרטיס אדום לקורנו, שהיה חייב להיראות, וסיפור האופסד הזה, זה סגיר, אחרי זה, אני לא נכנס לזה, אין לי את הכלים לשפוט, אבל עבר היה חייב לבדוק שם אדום מוקדם לקורנו במכבי חיפה, ואליים בה בכל השריקות הקטנות, אתה רואה שהוא לא שולט במשחק, שחקנים לא מחשבנים, ויש שם, יש שם, נגיד, ננסה לקחת בין לייבה לגרינפלד, אפרופו שיפוט. גרינפלד יצא לי, לשמחתי, לשפוט רבים מהמשחקים שלו בליגת האלופות.
לצפות במשחקים שלו, לשדר.
לשדר, ממש לשדר. הייתי ממש מושקע בתוך... אז חוץ מאיזה קטע באמת אבלי לגמרי שלו, שהוא בחר להוציא צהוב לשחקן ספסל של ריאל, שלא מוצאים, לא מוצאים צהובים, לא צריך להוציא צהובים לספסלים, וזה בטח לא בליגת האלופות, אבל מילא, חוץ מהשטות הזו, אתה רואה שופט ברמה מאוד מאוד גבוהה. ממש, גם אם הוא שוגה ובר וזה, מתקן במהירות, אבל בכלל סמכות וביטחון, אבל גם לצד הביטחון עצמי, גם מידה מסוימת של צניעות והערכת המקום. הוא שופט אדיר בליגת האלופות, הוא לא יכול לשפוט בליגה פה. הוא לא יכול, הוא לא צולח את המעבר הזה, כי אין שם...
בניגוד למכבי חיפה, אתה אומר.
כן, מכבי חיפה זיגזגה יותר טוב מגרינפלד, את המעבר בין ליגת האלופות לליגה המקומית. וזה נובע מאיזשהו פער בתפיסה. עכשיו, לייבה, אני לא יודע מה יש לו, כאילו משהו שם מרגיש לי, הוא מסתובב באיזושהי מין גאוותנות כזו של ביטחון עצמי מוגזם. חביבי, קצת צניעות, תוריד, יש משהו לא נעים בגישה, ובטח אין הלימה בין הגישה ושפת הגוף לשריקות הלא נכונות והמרגיזות שלך על בסיס קבוע. לא שולט במשחק, לא מספיק טוב, ואתמול מאוד מאוד פגע בקצב של הדרבי.
אני עובר לפול חיפה ברשותך, אז באמת נגענו בקטנה, תשמע, אי אפשר להתעלם מזה, אפשר לדבר, תמיד אומרים רוני לוי, טוב, קבוצה בונקר, הגנתי, עובדתית, שלושה משחקים, הפול חיפה סופגת שער אחד תחת רוני לוי, וגם זה עצמי מקרי לחלוטין. עכשיו, הפול חיפה, בניגוד למה שהייתה אצל ניר שלא התחברה, קודם כל היא קבוצה. הגנה שלה עומדת, מסודרת כמו שצריך, צפיתי בדרבי אחרי שהייתי בבלומפילד אתמול, תכף נגיע גם לבלומפילד.
בוודאי שנגיע לבלומפילד. אבל אנחנו נהיה קודם לכן בטרנר ובטדי ובעוד מקומות, כן.
ובצד, משהו יותר חשוב, אין מה לעשות. אז נכון, החלק ההתקפי לא קיים, אבל קודם כל יש איזשהו בשורה מהפועל חיפה. יש קבוצה. קבוצה עומדת. בניגוד למה שחשבנו מלכתחילה, אני חושב שהפעם יש פה התאמות מסוימות שיכולות להפוך אותה לקבוצה מאוד מאוד טובה, בקנה מידה של הליגה השנייה. אז כן, היא לא סופגת הרבה שערים. מאוד לא אהבתי את ההתנהגות של אלחמיד אתמול, מאוד לא אהבתי. זאת אומרת, הבנתי שגם זה איזשהו שיח על אותה זריקת מים. כל אחד שאומר, מה אתם עושים מזה עניין על הזריקת מים על הצלם?
לא צריך להבין את המשמעויות.
אני רוצה, תחשבו כל אחד עכשיו שנמצא עכשיו עם זה, בעיקר בעבודה שלו, או בלימודים, או הלכת לעבודה, מישהו בא זרק עליך מים, זה לא נעים בכלל.
לא רק זרק עליך מים, אז יעשה טוב. שפך לך מים לתוך הלפטופ לצורך העניין. יפה בדיוק. משהו כזה, כאילו. יותר טוב.
אז,
זה כלי עבודה שלך, מאוד מאוד יקר, שאותו אדם גם מודע אליו, זה מעשה שלא יעשה.
אותו צלם, ולא משנה אם קוראים לו יוסי או שלומי, או...
כן.
לא משנה, השם שלו לא משנה, זה מה שאני אומר.
עודד, כן.
עודד, בא לעבוד, ובא לצלם את המשחק בשביל לי, בשביל העודים בבית, ואתה בא ושופך לו מים. היה עושה טוב אל חמיד, ספורטאי ענק, כדורגלן מחונן, באמת, שחקן נבחרת ישראל, ליגיונר מוצלח, שם התנצל היום. גם הפועל חיפה הייתה צריכה להתנצל על ההתנהגות שלו.
להתנצל אגב לא על צ'יבוטה.
לא על צ'יבוטה. זריקת המים על הצלם של ערוץ הספורט, וזה לא משנה אם זה צלם של ערוץ הספורט, או צלם של ספורט אחת.
ברור, זה אותם צוותים.
עוד פעם, לא משנה, זה המטרה. זה לא בגלל שאנחנו באים מפוזיציה. תכבדו את האנשים שבאים לעבוד ולתווך את המשחק למי שיושב בבית.
אין ויכוח. אפרופו מה שאתה אומר פה, ואפרופו האבולוציה של מכבי חיפה כמועדון חזק, לא רק מקצועית, אלא גם מנטלית, כקבוצה, כמובן חזקה, לא רק מקצועית, אלא גם מנטלית, הדרך לפגוע, אני לוקח שנתיים אחורה, הדרך של חלק מהיריבות לפגוע במכבי חיפה בשנים האחרונות היה בכל מיני, לפעמים חלק מהקבוצות נהגו ועשו את זה, היה באר שבע, בטח בשנה שעברה, וגם בדרבים, כל מיני פרובוקציות קטנות ששחקני מכבי חיפה היו נופלים בהם.
והשנה ראינו את זה גם בבאר שבע בשלב מוקדם, שבאר שבע היא זו שנפלה אל, אל הפחים הקטנים שתמנה על החיפה, עם אדום שם של ספורי במשחק ההוא, וכך גם אתמול. בעיניי אגב, בעיניי שוב, שלייבה לא ראה את הסיטואציה, ואולי היה נכון להתערב, בעיניי, אם כבר, האנישה לצ'יבוטה ולאל חמיד הייתה צריכה להיות זהה. זהה. הייתה פה פרובוקציה בוטה של צ'יבוטה. לדעתי אגב, היה צריך להיגמר בשני צהובים, אבל אם הרחקת אחד, היה צריך להרחיק גם את השני.
עבר אחד יכול היה להתערב. עבר.
נכון, נכון, אבל עבר לא היה, עבר כנראה היה עסוק ב, לא יודע, בדברים אחרים שהוא...
הביא ערוץ? הוא דבל בלומבד.
ודאי, ודאי, ודאי. אבל בכל מקרה לא, רק כדי להגיד פה, זה מצד אחד נראה לי היה פה אנישה לא נכונה, אבל לא משנה, אל חמיד היה צריך לקבל את האדום, ואולי גם צ'יבוטה, הוא נפל. מה שאני אומר, מכבי חיפה הפילה את הפועל חיפה בפרובוקציות, שהפועל חיפה היא זו שידעה תמיד למתוח את מכבי חיפה. וזה עוד סוג של וי קטן, שהוא מהדברים האלה שלא מדברים עליהם, מבחינת מכבי חיפה מעיד על, על, על העוצמה שלה. אל חמיד, אני כמובן, אני מחזיק ממנו בטירוף, הוא שחקן אדיר, 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 ולא צריך ליפול במקומות האלה, נקודה. זה הסיפור של הדרבי, כשאנחנו חושבים ורואים שוב את העוצמה. הנה גם, אפרופו, צריך רק לחזור לגול הזה. עוד משחק שהיה דומה, היה נגד סכנין, בסכנין של מכבי חיפה, שגם...
גם מכרן, סון גולדברג שמתחיקה.
גם, ושהשופט, השוער תפס את הכדור והשמיט אותו, ושון גולדברג גלגל מקרוב.
לדעת לנצח את המשחקים האלה, זה כל כך חשוב. אגב, אלה המשחקים? שמכבי חיפה הייתה מחרבנת פעם.
ממש.
ממש ככה. עכשיו, היא יודעת לנצח אותה. ממש יודעת שהצילי לא טוב ופיירו במשחק, אולי הכי חלש לו מאז שהוא הגיע למכבי חיפה. מבוא למשחק הראשון שלו נגד הפועל באר שבע, בעלו כבר אלופים שהוא לא היה טוב. שום דבר לא עבד אתמול למכבי חיפה.
נכון.
אבל...
ניצחו. בלי לבות לשער, כמו שנאמר.
תחתונה.
ואפשר משם להגיד שהפגרה, הנה מכבי חיפה, על העדים של העדים, כמו שאמרת, הפגרה באה לה בזמן, מה שאי אפשר להגיד על הפועל באר שבע, שפשוט עולה, מעלה הילוך על בסיס יומיומי שעתי, ופשוט נראית כמו מפלצת עוצמתית בטירוף. היא כרגע, מבחינת יכולת וכדורגל, היא זאת שכרגע על הסוס. היא, זאת אומרת, אם היינו עושים, אתה יודע, מדד כוח זמני, לא בהכרח טבלה שמשקפת כל 12 המחזורים, אלא מי הקבוצה הטובה ביותר בישראל בשלושה שבועות האחרונים?
חודש, כן.
הפועל באר שבע, קבוצת החודש זה הפועל באר שבע. אמרנו על זה שהיא מפרקת מוקשים, אז גם אתמול היא מפרקת מוקש, וצריך חדרה בתודעה שלנו, היא כלום. בתודעה זה מועדון קטן, חלש ומתבטל.
קבוצה נודניקית, קשוחה, מרגיזה, שמוציאה לך את הרצון לחיות.
זה קבוצה.
ואני אומר את זה בצורה הכי מחמיאה שיכולה להיות.
אי אפשר לנצח אותה, זה הסיפור, כאילו, קשה, מה זה אי אפשר? קשה מאוד לנצח אותה. מכבי חיפה, זה רק מכבי תל אביב בטרום עונה, כשעוד לא הייתה מוכנה.
במחזור השני, נכון.
אז זה יסתדר לה. מה אתה רוצה לתת?
אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר ולהגיד, הפועל באר שבע אתמול הגיע נגד הפועל חדרה, יונה, שים לב את המספרים. 29 ניסיונות כיבוש, 11 למסגרת, יונה, 11 כדורים למסגרת אתמול של רובי לבקוביץ', וקרנות ושליטה בכדור, המשחק נגמר ב-68-32. זה השליטה. עכשיו, אני מתחבר לכל מה שאמרת, כי באמת קשה לא להחמיא להפועל באר שבע, וכיף להחמיא להפועל באר שבע.
אני רוצה להתעכב על חדרה, עוד בעשירית משפט. אתמול היה הפסד השלישי שלה ב-12 מחזורים. למי הפסידה באר שבע?
מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
ואתמול הפועל באר שבע.
שזה אומר המון.
המון. אין, היא לא מעדה מול הפועל תל אביב, והיא לא קשלה מול הפועל ירושלים, והיא לא זיגזגה מול ריינה. היא לא הפסידה לאף אחת מהיריבות מהליגה שלה, ואפילו ניצחה את חלקן הגדול, המשמעותי, ומול הגדולות. הפערים כנראה עשו את שלהם. נכון. בוא נחזור לבאר שבע, כי יש הרבה מה לסמן גם עליה עוד.
הפועל באר שבע, יש לו משחק אחד. שאם היא תכבוש בו ולו שער אחד, יונה, היא תשלים סיבוב עם שער בכל משחק לפחות.
נכון.
היא לא רק קבוצה שסוגרת הגנה מאוד חזקה. היא קבוצה שמשחקת התקפה מדהים. עכשיו, יש לי שאלה. מי הכוכב של הפועל באר שבע, יונתן?
יפה.
דיברנו על זה בפרק האחרון, אני מדגיש ואני חוזר על עצמי, בגלל ש...
דיברנו על זה גם בהרבה מובנים שכאילו חסר לה מישהו הזה, אבל מסתבר שלא. אחד?
איבי, אליניב ברדה.
אוקיי, כן.
כי עוד פעם, נכון שהכי קלישאתי לבחור את המאמן ככוכב, אבל אתה אומר, אוקיי, אתמול למשל, אנסה לא היה בסגל, אוקיי? ואז שפי בכחב. וחתואל מטופל, מוקש חתואל, שהרבה מאוד מאמנים היו נופלים אליו. הכוכב שטיפה מתנפח, אולי עובר, אולי פרצפת, אולי זה, הוא יודע לטפל בו והוא מקבל ממנו. וסגיב יחזקאל, שזו הברקה, מארץ ההברקות, אתה יודע מה, אין אחד שהיה מאמין שזה יעבוד.
אז בוא, אני רציתי, אתמול, זה סימנתי לעצמי את הנקודה הזו, אני רוצה לדבר עליה.
בנו של הברברי, עם שער שלישי מעמדת המגן הימני. הפועל באר שבע משחקת, אתה יודע מה, אני מקווה שאני לא מתפתה פה. היא מתחילה להזכיר לי את באר שבע הגדולה.
כן.
ברמה הזאת, הכדורגל שלה.
בוא, הנה, אני אחדד את האמירה הזאת.
טוטל פוטבול.
זו באר שבע הכי טובה מאז באר שבע אלופה. אין ויכוח, על זה אין ויכוח. באר שבע בתצוע, עכשיו ברור שהיא לא הייתה כזאת טובה, אבל כן, היה לה שני גביעים בתקופה הזאת, וכל זה באר שבע הכי טובה.
כדורגל וויז. הכדורגל שלה מצוין.
אני חושב שלא רק כדורגל, מבחינת עומק וסגל, שוב אנחנו מדברים על זה, על האופציות הבלתי נגמרות, ועל היכולת של ברק, של אלי יניב.
טעות פרוידיאן.
מעניינת מאוד. לקדם, אתה יודע, לקדם ולחזק. אני חושב שבבואנו לנתח את דמות המאמן של אלי יניב ברדה, נגיד עם עוזרו, מאור מליקסון, אני חושב שאחת הנקודות המשמעותיות, ואמרת אותה, זה הסיפור של, סגיב יחזקאל. קבוצות גדולות עסוקות בקטע כמעט יומיומי, קיומי, איך להתמודד עם קבוצות הליגה שמרביתן לא באות לשחק כדורגל מולן. באות להתבנקר, לסגור, לחכות 11 שחקנים מאחורי הכדור ולהעיף. ולפעמים, אתה יודע, אתה נדרש לפתרונות מאוד מאוד יצירתיים כדי לפצח את הבונקר. ובסוף, אתה יודע, לפעמים קורה לא פעם שאוקיי, קבוצה נורא נורא מתגוננת, ובעצם, אתה יודע, הקבוצה הטובה יותר או הגדולה יותר תוקפת או עומדת עם 11 שחקנים בחלק המגרש של היריבה, ותכלס, מבין אותם 11, רק 5 או 6 הם כאלה שיש להם את היכולת לבצע פעולה אישית, זה בדרך כלל חלק שחקני הכנף, השחקנים הקדמיים וכו'. ואמר לעצמו אליניב, רגע, למה שאני בעצם לא אקח את אחד משחקני התקפה, שנעשה לו הסבה, נסה להכניס בו מעט משמעת שידע איך להתגונן, אבל בגדול, בטח במשחקי בית, למרות שגם נגד ויאריאל בחוץ, הוא שיחק מגן ונתן גול.
נכון.
בטח מול רוב קבוצות הליגה, אני אשתמש בשחקנים בעלי אוריינטציה התקפית מובהקת בתפקידי ההגנה, כי אני, בכל מקרה, ברוב המשחק הם יתקפו. והסיפור של סגיב יחזקאל הוא מרשים מאוד. אני אגיד לך, אני אשתמש במשל שחבר נתן. אמר לי חבר היה אתמול בטרנר, ואמר לי, תשמע, סגיב יחזקאל, בפורמט הזה, זה דני אלווס הישראל.
וואו.
עכשיו אני מצפה לשיפוד מרגז חינם מהברברי על מה שאמרתי על הבן שלו, חבל שהוא לא מאזין לפודקאסטים.
וואי.
שום דבר אנחנו לא לוקחים בחינם, תמיד זה שלא...
לא נותנים לנו כלום, אנחנו רוצים לקחת.
לא רוצים, חלילה. מחזיק את העסק, מחזיק שם את הסיפור, גם סביב חתואל.
קח את שכטר כמשל, אתה רוצה עוד משל? קח את שכטר.
שגם בדיוק בזמן קורה, תחילה
עכשיו, גם זה למשל, הרי מה קלישה על שכטר אומרת, הוא מחזיק חדר על פשע.
נכון, זה לא קלישה, זו אמת.
ואתמול ברדה נשאל במסיבת העיתונאים, ודע מה הוא אמר?
נו.
אמרה לו, הוא היה הכי טוב באימונים השבוע, הוא יפתח בהרכב, והוא פתח, הוא היה מצוין, היה טוב מאוד אתמול.
נכון.
פועל באר שבע מאוד 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 מגוונת, והיא מתחילה לחלה. עכשיו, עוד פעם, גם בתחילת העונה אמרנו טוב, 1-0 פה, 2-1 פה, תגרד, לא תגרד. היא מתחילה לפרק, והיא מפרקת בלי רחם. ולכן הפגרה, עוד פעם, מבחינת, גם הפועל באר שבע עשתה קמפיין אירופי מאוד קשוח, אבל היא יוצאת לפגרה הזאת במומנטום עצום, עצום, עצום של כדורגל נהדר, ואתה יודע מה זה, השאלה אם יצא לה שלישית, יש פה חותמת, החודש האחרון נתן חותמת לכל מי שפיקפק.
אתה פיקפקת, אני לא, אנחנו פה...
אני מודה?
היה לנו את הדיבורים האלה בתחיל, בטרום עונה, בדירוגים, חסרי הקשר.
זכור את נאום אליניב ברדה אחרי מכבי חיפה, לא סופרים אותנו, כן סופרים אותנו, ושים לב איך הוא מנהל גם את השיח מסביב להפועל באר שבע. יש בן אדם ששולט בהפועל באר שבע בצורה מוחלטת, מבוא לברק בחר בסיו.
מעניין מאוד. אני חושב שאני רוצה רק להעמיק את הנקודה הזאת שאמרנו, של איך מתמודדים מול בונקר. סגיב יחזקאל, זה הדוגמה המובהקת והמצליחה, אבל זה קרה גם אתמול, עוד סיטואציות. היה שלב שהוא נתן לויטור לנוח, ואז אליאס ירד לשחק בלם. זאת אומרת, לקחת שחקנים קדמיים ולהוריד אותם עמדה אחורה, כדי להשתמש בכישורים ההתקפיים שלהם מול קבוצות מתגוננות. זה סיפור לא רע בכלל. אז אליאס יכול כנראה לשחק בלם מול קבוצה שבקושי תוקפת, כמו הפועל חדרה. פאון עבר לשחק 10, כשחתואל משמאל ואז מיכה מימין. כל הזמן יש שם ניסיונות לקחת שחקנים קדמיים לעמדה טיפה אחורה, ובעצם כך להעשיר את האופציות ההתקפיות. שפו ברדה, פגרה לא באה בזמן. נגיד, הפועל ירושלים 4, ויה ריאל תיקו, מכבי תל אביב ניצחון, שחיטה אוסטריה וינה, מה היה 3?
שחיטה חדרה.
שחיטה חדרה, לא היה עוד אחד בליגה, מה היה עכשיו באמצע שבוע? במחזור הקודם, שהתרשמנו מהם מאוד.
נו.
בושה וחרפה.
בושה, נו.
הנה זה פה, זה פתוח לי.
או, זה בלקאוט.
לא, זה פתוח, זה פתוח, זה פתוח, זה פתוח.
נו.
זה פתוח, זה השבוע.
רינה.
תודה רבה.
נרינה.
בקלות שם.
בקלות שם, עוד משחק קשה. צריך להזכיר מכבי חיפה.
ספורי. אגב, כרגע ויתור וספורי זה השחקנים.
מה, הכי טובים? כן. אני אפשר, אתה מסכים שנכנס צ'אפי?
תכניס.
אני חולה על גמדים רגל שמאל, אני מת על זה. איזה כיף, זה בטח שאנחנו נכנסים למונדיאל. קטנים עם רגל שמאל, זה הדבר הכי יפה שיש. יש לו כבר, אנחנו שוב כבר ב-4-4, מבוא לזר שעושה דו ספרתי בהפועל באר שבע, גם בשערים וגם בבישולים. ועוד פעם, העובדה שאין לה סטאר אחד על המגרש, הופכת אותה לקבוצה מאוד מאוד מסוכנת, ואיום על האליפות, או על הריצה לאליפות של מכבי חיפה.
מעניין מאוד, ושוב,
ועתיד, ועתיד, יש לה עתיד, יש לבאר שבע עתיד.
נקווה מאוד שהמאבק הזה, שוב, אלא אם אתם אוהדי מכבי חיפה, ואז אתם פחות תופסים את המשפט הזה, אבל כמתבוננים אובייקטיביים על מאבק האליפות, נקווה שבאר שבע תמשיך ביכולת הזו, כי אז זה ילך עד הרגע האחרון.
אמת.
מי שעוד תהיה שם עד הרגע האחרון, למרות הניסיונות להקטין ולחולל שם בלגן, היא פשוט עוד מחפשת את דרכה בהרבה מאוד מובנים, שגם הבנו את זה מהמאמן שלה, גם ברעיונות שלו וגם באופן שהקבוצה משחקת, זו מכבי תל אביב, שצולחת, חוזרת מהר מאוד לאיתנה, אחרי אובדן הנקודות מול נס ציונה, חוזרת, מנצחת, מסמנת וי, משמעותי מאוד מבחינתה, יש משחקים ותקופות בעונה שאתה אומר, תשמע, אני לא רוצה עכשיו פתאום לייצר רצף של עוד, צריך לנצח בכל דרך ולחזור לנים, אז איכשהו הפועל ירושלים באה לעזרתה של מכבי תל אביב, מתבטלת באופן מוחלט ומאפשרת למכבי תל אביב לחזור הביתה.
מה קרה לפועל ירושלים שם? תכף נדבר.
לא, אני אענה לך, ואתה יודע מה, אולי אם בסוף העונה יגיע לכאן זיו אריה לשיחת סיכום, אם תרצה, כן?
יגיע,
אז זאת תהיה אחת השאלות המאוד מאוד מעניינות. תשמע, אני כמובן משוחד לגביו, אתם יודעים, ברמה הרגשית, גם שמעתם אותו פה, אבל אם אני שם בצד רגע את ההיבטים הרגשיים, ואנחנו יודעים לעשות את הדברים האלה ולנתח מה שנקרא את הדברים להשומם, בעיניי אחד מאנשי המקצוע הכי טובים בכדורגל הישראלי, זיו.
אבל קורה משהו, אתה לא יכול להתעלם, יונה.
חכה. אחד מאנשי המקצוע הכי טובים שיש, שוב, במובן הזה של מה הוא מאמן כדורגל, מאמן כדורגל תפקידו הוא אחד, לקחת אוסף של אנשים, לחבר אותם לכדי תלכיד, והדבר השני הוא כמובן לשפר אותם גם באופן אישי, לא רק כקבוצה, ובזה הוא אחד מצטיינים בכדורגל הישראלי, והוא עושה עונה מדהימה, שהיא גם המשך ישיר בהרבה מאוד מובנים של העונה שעברה, שהייתה עונה של שכר לימוד. יש לו בעיה, שצריך להצביע עליה וצריך להסתכל עליה. יש לו, הוא גדל במכבי תל אביב, שמענו את סיפור חייו, הוא התחיל שם עוד מבית ספר לכדורגל וקבוצות רום, ובאמת עשה את כל הדרך מהכי למטה שיכול להיות. יש לו בעיה. כשהוא פוגש את מכבי תל אביב, משהו שם נורא, יש רצון, זה ניסיון כנראה אולי מאוד גדול, אני לא יודע, להוכיח, להרשים, לעשות אחרת, לבוא עם איזושהי שיטת משחק טיפה מתוחכמת מדי, טיפה מורכבת מדי. ההרכבת במשחק הזה, זאת אומרת, כל אוהד שתדע, יודע פה שנגיד, תדע, מעריצים עיוורים שלו כבר, על כל בחירה, על כל שינוי, לא הצליחו להבין מה בדיוק הוא רצה, עולה בלי חלוץ טבעי, ועם קישור קצת מוזר, מה זה השם, זה 4-4-2 בניסיון ללחוץ גבוה.
ראיתי את זה אחרי 40 שניות, אחרי 40 שניות, מכבי תל אביב הגיע למצב.
שפורסם דף ההרכבים. ורק באיזה רבע שעה, כשפתאום חזר ההרכב הראשון במחצית השנייה, הדברים ככה התחברו. קורא לאנשי מקצוע, מעולים שבמעולים, סתם להבדיל, כן? ועוד פעם להבדיל. פפ גוארדיולה, כשמגיע לשלבים גבוהים ממנצ'סטר סיטי, מהלחץ, בשלבים גבוהים בליגת האלופות, תנסו להיזכר בזה, כנראה שהוא מודע לזה שגם יש לו שם איזשהו אתגר, קושי, סף ריגוש גבוה. כשפפ מגיע עם סיטי לשלבים הגבוהים, תמיד הוא עושה איזשהו ניסוי, ופתאום, טוב, היום נעלה בלי, המשחק הכי גדול בהיסטוריה שלנו, היום נעלה בלי חלוץ. המשחק הכי גדול שלו בהיסטוריה, נוותר על, נשחק ככה אחרת. למה לא להישאר נאמן למה שהביא אותך עד עכשיו? תדע, בהתאמות קלות. אז זה סיפור של זיו, זה קרה פעמיים בעונה שעברה מול מכבי תל אביב, שהפועל שלהם ממש הרגיש שהיא מתבטלת מול מכבי תל אביב, ופה לא הייתה התבטלות, פשוט לא הופיעו, כי זה היה נראה כמעט חסר סיכוי, הרעיון והחומר האנושי שפתח בהרכב כדי לאפשר את זה, זה מה שקרה לפועל ירושלים מול מכבי תל אביב, התקווה היא שזה לא יידרדר מכאן.
כי אתה ארבעה הפסדים משישה משחקים.
כן, כן.
עוד פעם, מי שחשב שהפועל ירושלים תרוץ לאליפות, היא לא תרוץ. אפילו לא נתן כהן
כזה. אפשר להכריז, יצאנו ממאבק האליפות. יפה, תרשמו. יצאנו מהמאבק, לצערי. אבל שוב, הייתה צבירת נקודות פנטסטית עד עכשיו, צריך להמשיך בזה, אבל בואו נחזור למכבי תל אביב, שבעיניי שוב, במובן הזה קיבלה יריבה בהזמנה, והסיבוב השני בבלומפילד זיו בטוח
יבריק.
יעמיד אתגר גדול יותר.
אני חושב שכל הדיבור אחרי נס ציונה היה מגוחך ברמות לא נורמליות.
בהגזמה.
הגזמה מטורפת, מכבי מגיעה למשחק עם 30 מצבים, לא משנה שהכדורגל לא שוטף, ואיביץ' גרוע, והביתה, והגנתי, ולא הגנתי, וזה מגוחך
ברמות. ויצחקי הביתה, וכולם הביתה.
באמת, כאילו, מכבי חיפה מעבירה את מכבי תל אביב על דעתיים. הוא מסתכל על מכבי חיפה, אומרים, לא יכול להיות שאנחנו לא לפניהם.
א', ב'.
ואז הם מאבדים את הצפון, וזה המועדון כביכול, עם הכי הרבה רגליים על הקרקע. איביץ' נגע ברעיונות האחרונים שלו, חוץ מהרעיון עם רנן ברנובסקי, אני אשמח גם לשמוע את דעתך בנושא, זה מאוד מעניין אותי, כאיש שמשדר וחש את זה מקרוב, אבל איביץ' נגע בזה שהוא צריך להתחיל להקשיב לעצמו, והוא מתחיל לחזור למקורות, אם אתה שם לב.
כן, המקורות של איביץ' הישן. המקורות
לאיביץ' הישן, לשחקנים, לא רק לברעיונות, לשחקנים שעזרו לאיביץ' הישן לקחת פה אליפויות בהליכה. ריקנים כאלה. אייל גולסה הם כאלה. גולסה, יונה, בעונה הכי טובה של אייל גולסה, מכבי תל אביב, הוא שחק 30 הופעות וכבש 4 שערים. נגד הפועל ירושלים הוא כבש כבר את השלישי שלו, העונה. בסך הכל ב-6 הופעות. עכשיו, לא משנה אם הוא עולה מהספסל, עולה בהרכב, אבל איביץ' מתחיל להגיד, אוקיי, יש לי פה שחקנים שאולי אני עדיין לא מחובר אליהם, אולי הם לא מחוברים אליי, אני לא מצליח להפיק מהם את המיטב. לגנותו אני אומר אוסקר גלוך, זה מתחיל להיות סיפור הדבר הזה, שים לב, והוא חוזר למקורות. למקורות אותו מכיר, אם זה את הגלזרים, ואם זה את הדור פרצים, ואם זה גולסה, אם זה מריקנים, עכשיו זה בסדר, המטרה שלו היא אחת, להביא את האליפות למכבי תל אביב, ויש לי תחושה, שעוד פעם, לא יודע מה יהיה אחרי הפגרה, כי זה באמת, זה עוד פעם, זה גיים צ'יינג'ר רציני, שאיביץ' חוזר לחבר'ה שהוא מכיר, חבר'ה מהשכונה, חבר'ה שמכירים אותו, ואולי דרכם הוא יצליח, בוא נגיד ככה, לממש את האיביץ'יות, שלא מצליחה לבוא לידי ביטוי עם החבר'ה פחות חדשים.
עוד אלמנט במכבי תל אביב.
היותר חדשים.
מעניין מאוד. עוד אלמנט במכבי שמעניין להתעסק בו, זה כמובן סביב ערן זהבי, שנתן גול נהדר מן היח, אבל ביתר זה...
שוער, אתה גם כן. שוער.
קורה.
אחי, שוער.
בסדר, זה אותו שוער שבמחצית הראשונה בגללו לא היה שם 5 במחצית הראשונה.
אתה שוודדו לעניימה, יונה, נו די, הוא לא
בן 21. אוקיי. הוא עוד יהיה עניימה.
הוא לא עניימה.
תשמע, מה זה יהיה עניימה? כרגע, הדבאי יועד אליי שוער הפועל ירושלים בן 21, שוער נבחרת ניגריה ושוער בליגת העל בישראל בגיל 21, גדל במחלקת הנוער של הפועל ירושלים, לאט לאט, אני מאמין בו, אני לא חושב שיש חלופות ישראליות טובות ממנו בחוץ כרגע, אז בכלל אין מה לדבר. מכבי תל אביב, ערן זהבי, ראיתי לו מעט PSV בשנתיים האחרונות, והיה פער מאוד גדול בין העונה הראשונה לעונה השנייה שלו. עזוב רגע, התאקלמות וכו', ברמה הטקטית היה פער גדול. בעונה הראשונה הוא שיחק שני חלוצים עם דוניאל מלל. וכמו שהוא בעצם נאלץ לשחק עכשיו עם יובנוביץ' בעצם. וזה פחות עבד. פחות עבד. PSV הייתה פחות טובה, משחק פחות שטף, על אף שאין מה להגיד, דוניאל מלן זה חלוץ נהדר, אנחנו רואים סך הכל את העבודה הנחמדה שלו בדורטמונד וכו', בטח משהו היה לפני זה ב-PSV. קנאל יובנוביץ', אין חולק שמדובר במפלצת. בעונה השנייה הם חזרו לשחק הולנדי, 4-3-3, עם גקפו והשני בכנפיים, וזה אבי באמצע, והוא היה הרבה הרבה יותר טוב. ואני תוהה. האם מכבי תל אביב צריכה לחשוב על לשחק זהבי כחלוץ יחיד?
בלי יובנוביץ'?
יובנוביץ' אולי בכנף. לחשוב על זה, משהו כזה. לא, סיפור. Okay, זה, בוא נאמר ככה. Okay. אני בטוח שאיביץ' בינו לבין עצמו, בהתלבטויות הרבות שלו, חושב איך הוא פותר את הדבר הזה. כי זה יכול לפעמים קצת לתקוע את המשחק. ואתה יודע, בסופו של דבר, לא רק לתקוע את המשחק, זה יכול להוציא מזהבי הרבה הרבה יותר.
ו...
מעניין, מעניין.
שאלה אם אתה מקריב את יובנוביץ' בשביל זה אבי, ואיך וכו'.
אתה לא יכול.
דילמה גדולה, מהסוגיות המשמעותיות שאיביץ' צריך להתמודד איתן ברמה המקצועית. ברמה העיתונאית, יש לי בעיה.
לפני הרמה העיתונאית, אני אגיד רק את הסגר של יובנוביץ' וזהבי, נהיה פה מלחמת צמדים, כי אם אמרנו לפועל באר שבע שאין לנו את ה-go to guy, את המוציא לפועל, יש פה קרב צמדים. יובנוביץ' וזהבי מול פיירו ואצילי. כרגע זה 12-11, אם אני לא טועה.
איפה שרי, איפה...
לא, מבחינת המוציאים לפועל כביכול. ואז יש פה שני צמדים, מצד אחד החלוץ הזר, הגמור לוחסן ענק, ומצד שני, הישראלי העצום לוחסן, הוא לא מתאים לרמות הגבוהות, אתה יודע, אז כל מה אנחנו רבים על הסינוס המוזר הזה. אבל יש פה צמדים מעניינים, והצמד שינצח יכול להיות שיוביל את הקבוצה שלו יותר רחוק, כנראה.
ברמת התקשורת,
מי שלא ראה, דרך אגב, אני אגיד, הלך על רענן ברנובסקי, קולגה שלנו מספורט אחת, בא לרעיני טיביץ' והיא חטף עליו את הנרבים בגלל משהו שהוא אמר על נס ציונה. אחד המשחקים הכי חלשים של מכבי בשלוש שנים האחרונות, משהו כזה, זה המשפט. אתה אהבת את זה, יונתן?
את התגובה של איביץ'?
כן.
אהבתי, אתה יודע, כצופה שמשגע יושב ואוכל פופקורן מול המסך, זה קטע טלוויזיוני חזק מאוד.
זה הגיף הזה של הבחור הזה עם הפופקורן שקופץ, נכון?
אני אגיד לך מה, אני מכיר את ברנובסקי, עוד באמת, לא אגיד מרחם אמו, אבל אני מכיר אותו באמת מילדות, אני חולה עליו, הוא מקצוען, הוא רציני. אני לא יודע איך הוא יכול להרגיז בן אדם, באמת. לא יודע איך... האיש הזה יכול להרגיז בן אדם, באמת, זה משימה מאוד מאוד מורכבת, הוא איש נעים, הוא מקצוען, הוא יסודי. הוא שותף לרגעי, תשמע, הוא גם קלינגר היה לו את אותה כל, וסלם זה ברנובסקי, זה לא פעם ראשונה שמאמנים קורסים ברעיונות מולו, או מגיעים לסיטואציות מורכבות, כשאני יודע בוודאות, אין שם כוונת מכוון, אין שם ניסיון של רענן להוציא את ה... לא, תשמע, אנחנו מלאים בסיטואציות שבהם אתה אומר, טוב, אני אשאל פה שאלה...
ספציפי על רענן, כמו שאתה מכיר אותו, אני מכיר אותו 20 שנה, למדנו ביחד בכותרת. לאה שלום, עד כדי ככה, היינו באותה כיתה, שני ילדים מופרעים שכל מה שמעניין אותם זה לדבר על כדורגל. בגלל זה אנחנו מכירים ככה בשנים, אבל בסדר.
אז הנה, לא, בסדר, אנחנו אומרים את אותו דבר לגמרי, אבל איביץ' יצר עניין, אני לא חושב שעל איזה מקום, מאמני הכדורגל, ואני אומר את זה גם בהקשר של זיווריה, שגם לא התראיין בצורה מבריקה.
הפרצוף הוא עשה שם, זיו קרא אותי, תשמע, אתה ברעיון אחריו, שעשה את הפרצוף המחייך הזה עם הבן בא לי להתפקע לצרוק ובא לי להרוג מישהו, אז זה היה גדול.
אז מצד אחד, אני כן יכול להבין את המאמנים, לא יודע אם בהקשר של רענן, אבל גם ברעיונות אחרים, כן, יש אנשי מקצוע שהיו שמחים לקבל שאלות קצת יותר מקצועיות, קצת יותר ברמה יותר גבוהה. כן, אפשר להעלות את רמת השיח. אוקיי? once אמרנו את זה, אין שום הצדקה בעולם לדבר אל המראיין שלך, להעליב אותו, להקטין אותו בשום צורה, מטעם אחד מאוד מאוד פשוט, שאנשי המקצוע מסרבים להבין את זה. המראיין הוא רק צינור. אף אחד לא רואה את המראיין, לא מתעניין במראיין, הוא מתעניין מה שיש לך להגיד. לכן, במידה רבה, בוא נעשה סימולציה, לאנשי, מאמנים יקרים, בבקשה, כלל מספר אחד ברעיון אחרי משחק, מבחינתכם, אתם לא, ושוב, אני אכחיש, אז זה ישמיד את עצמו אחרי, אוקיי? אתם לא צריכים להתייחס לשאלה, תגידו מה שאתם רוצים. תגידו מה שאתם רוצים, גם אם שואלים אתכם את השאלה הכי מעצבנת בעולם, תחזרו על המסר שחשוב לכם להדהד אותו, ואל תענו על השאלה. מה יקרה? אם השאלה מרגיזה אתכם, תתעלמו ממנה ותענו מה שבא לכם, כי בסופו של דבר אתם אלו שעומדים בפנים חשופות, מוגלויים מול המצלמה ומעבירים את המסרים שלכם לקהל, לשחקנים, לבעלי הבית שלכם. וברגע שאתם הופכים את זה לאישי ומתחילים להתייחס לשאלה ולפה ולשם, אתם מאבדים את הסיטואציה.
ואולי איביץ' כן שלח מסר לקהל שלו?
יכול להיות. לפעמים זה נעשה במחשבה.
כי זה מה שאני חושב שהוא עשה. שהוא רצה להגיד,
הבנו.
אני לא אעשה סרבית, אוקיי? אבל חבר'ה, I'm back. אולי זה המסר שלו, כמו שאופיום, להבדיל אלף הפתעי הבדלות, עכשיו היינו לפני שבוע בבחירות, אז כל אחד דיבר לקהל שלו, ושהתפוצץ העולם, ושהגידו כותרות.
לבייס.
לבייס. איביץ' דיבר לבייס שלו. חבר'ה, אנחנו בפודקאסט, נכון? The motherfucker is back.
מיד, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, שלל תובנות על הערב המשמח להפועל תל אביב, והעצוב עבור ביתר שיורדת מתחת לקו האדום, אבל לפני כן, ההפתעה הגדולה של הסיבוב הראשון. ההפתעה המצמררת והמדהימה של הסיבוב הראשון. זו סנסציה של סיבוב ראשון, סנסציה שאף אחד לא שם לב אליה, פרט אליי.
טם טם טם.
נכון, המנהלת מפרסמת בסוף כל מחזור, לפני כל מחזור, את כמות הקהל, בית, חוץ וכולי.
אמת.
נכון, יש איזה מין תחושה בציבור שהמספרים כאילו מנופחים, מומצאים, מוגזמים קצת, שגויים ברובם?
אמת.
יש נתון אחד שהוא אמיתי ונכון ומדהים ופנטסטי ובלתי נתפס, בטח לאור היכולת המחרידה של הקבוצה על הדשא, וקורה משהו, אני תמיד אדבר עליו, והנה עכשיו אני מסיים ומסיר את הזה ומפתיע את כולכם, רבותיי, אחי היקר, קריית שמונה, אתה לא מבין מה נהיה שם?
מה?
1,500, 2,000 איש מקומיים כל משחק בית בשלושה ארבעה משחקים האחרונים.
מה?
כן! כן!
את צעקתה?
במשחק בית האחרון, כל היציע שלהם מול סכנין...
מול סכנין.
כל היציע שלהם כמעט מלא.
מה?
1,900, 2,000 איש. עכשיו זה יוצא, ואז כולם אומרים, טוב, זה הדובר ממציא. היו שם ניפוחים בעבר. היו שם ניפוחים בעבר, כן. המציאו, העלו מספרים בעשרות אחוזים בעבר. לא העונה. משהו, עכשיו, אתה אומר, אלוהים, איזה בסה שאין הלימה בין הכמות הבאמת תופחת בצורה פנטסטית של הקהל שם, שאני לא יודע להסביר אותה, אני צריך להתעמק בזה, כי אני יודע שהם עושים עבודה ובתי ספר, והם מנסים לפנות שם למשפחות.
לאוהד קריית שמונה שמאזין לנו באופן קבוע, סתיו?
לא יודע, מי שזה לא יהיה, אז קדימה, כן, תסביר לנו, תנסה להסביר לנו את התופעה. כי, עכשיו, אני אומר, אין הלימה בין הזינוק הפנטסטי, ממש, בכמות הקהל, שוב, הקבוצה שהיו 150, 200 איש, 300, 300 איש במשחק בית,
או עדי הבלו ליונס.
אני מדבר איתך על מספרים של 1,500 ומעלה, זה מסה שאתה מרגיש אותה, אוקיי? נגד סכנין היו כמעט 2,000, הציע כמעט היה מלא שם. והקבוצה, זה אומר, אין אלימה בין המספר, הזינוק הפנטסטי בכמות הקהל, לכדורגל המחריד שהיא מציגה תחת קורצקי, לא מגיע לקהל הזה, אז זאת תגלית העונה, זו הפתעת הסיבוב הראשון, הלוואי וימשיך ככה, תודו שלא ציפיתם לזה.
לא ציפיתי.
אז הנה, מידע אמין, זאת אומרת, אין אדם ש... את ילדיי אני רואה פחות מ... אני חוזר על זה שוב ושוב בהרבה מאוד הקשרים, גם את ריינה אני רואה יותר מאשר את הילדים, אבל בטח בקריית שמונה אני נמצא יותר מאשר בבית.
שלא תקרא ליואב קורצקי בטעות.
מני! מני בני! כן. אז זו התגלית הגדולה.
כן, נגיד שאתה סגר, קריית שמונה קיצרית, הקבוצה הכי חלשה הסיבוב הזה.
מדהים.
פשוט, פשוט מדהים. קבוצה שעשתה סיבוב שני פנומנלי בשנה שעברה בקנה מידה של קריית שמונה, פשוט מתרסקת נגד מכבי נתניה, נדמה לי יונה, שהביתה הראשונה שלה למסגרת, היה בדקה 86.
וואו.
וזה מול קבוצה מפורקת, עם מאמן חדש זמני או קבוע, אני לא יודע. אבל קריית שמונה, איזי כרגע נמצא בלופ של עצמו. אני הבטחתי שלא לפטר, הבטחתי שלא שנה, הבטחתי שלא... בסוף יצטרך לבוא איזשהו שינוי.
איזי צריך בשלב ראשון, כבר אולי יעשה את זה לעולם, כי גאוותו לא תאפשר לו את זה, להתנצל בפני סלובודן דראפיץ' ובפני הקהל של קריית שמונה, להגיד, רבותיי, הייתה עונה שעברה פנטסטית, סלובו עשה פה עבודה גדולה, אני מתנצל שהתפוצצתי איתו וויתרתי על שירותיו, רגע, מה?
קיבלת תשובה, אנשים שמצופים לנו בשידור חיים. אני לא אגיד מי זה, שלא תיחס, תיחס.
כן.
אבל המסר, עושים עבודה בקריית שמונה, יש תמריץ של המנהלת, יש פחות מאלף איש.
כן.
אז אתה יודע מי? יש תמריץ של המנהלת אם יש פחות מאלף איש, והם הבינו שעדיף להביא אנשים בחינם ולא לקבל פחות כסף. מביאים הרבה מאוד ילדים מבתי ספר, משפחות שלמות, מקבלות כרטיסים בחינם, אז אני אומר, שפו מצדיע.
כן, לא, לא, אבל חשוב להגיד, זהו, כי ראינו את זה וניסו, וזה קורה לא פעם במקומות האלה שמנסים, הפעם יש הצלחה, יש הצלחה. אני גם אומר לך, וגם מי שכתבה לנו את זה יודעת, שאנחנו, קל להרגיש מתי מביאים אנשים סתם כדי שיהיו אנשים וכולי, שבאים ומנצלים איזושהי כניסה חינם, לבין כאלו שכבר איכשהו מעורים ומתחברים.
דרך אגב, פה אני אומר גם שפול הפול ירושלים, מה שעשה נגד הפול, שפול הפול חיפה, מה שעשה נגד הפול ירושלים במחזור הקודם.
שמה זה היה?
ילדים עד גיל 12, עד גיל 12, חוצות אדומות נכנסות, שפו, יופי, ככה, בונים קהל.
ואם כבר, אם כבר אנחנו בדברים כאלה, אז גם נגיד שפול הפול ירושלים על 100 טקס מפואר ל-100 שחקני עבר.
פייפה.
ליבן רימוז, מישל דיין, והאגדות.
התרגשת.
התרגשת. מאוד. לא הייתי לצערי, כי הייתי בסכנין באותו זמן. לראות את... אז אני אומר, כאילו, אין אלימה, איזי צריך להבין שזה עליו. זה עליו, זה עליו. היה לו משהו שעבד, המחזור ראשון, מחזור שני, זה עוד היה על ידי העונה שעברה, וזהו. עכשיו, יש חומר בקירת שמונה. זאת אומרת, אם בא איש מקצוע, אם סלובו חוזר, יש לו את מה לשחזר מהעונה שעברה.
לא משוחרר בשביל.
יפה מאוד, יפה מאוד.
משוחרר, חיברת את זה יפה.
יש לי מה להגיד על סכנין, אבל אולי זה יחכה לפרק הבא. אבל בואו נלך אל המשחק המשמעותי. שוב, נאמר, בלתי נתפס שהדבר הזה היה בלי קהל.
בלתי נתפס, יונה. דממת,
שמעתי, ראיתי.
הייתי, ניצלתי את ה...
היותך פריבילג.
פריבילג זול ונבזי, ואני הייתי, וזה דממת מוות, וזה חרפה קולוסלית לבתי הדין שזה קיים. זה עוד לא נגמר דרך אגב, יש עוד משחק אחר כך, ואחר כך עוד רדיוס מחוץ לבלומפילד, שתבין איזה עונש. זה חרפה לבתי הדין, וזה חרפה גם למנהלת.
הרווחתם ביושר, אבל זה עדיין בלתי נתפס.
לא, עונש כזה.
הרווחתם
ביושר. גם למנהלת.
מפגן הכדורים מצדיק את זה, ועדיין זה בלתי נתפס.
דממת מוות במשחק כדורגל. ואני יודע שאתה בא להגיד לי ואתה אומר, וואי, בטח, איך שמחת, חזרת הביתה, שמח.
לא, אי, שמחת מהניצחון בוודאי, אבל זה לא זה. אי אפשר
לחגוג ניצחון כשאתה לבד ביציע, אי אפשר לחגוג ניצחון כשאתה לבד בבית, אי אפשר אפילו להתבאס מהפסד כשאתה לבד בבית, כי בסופו של דבר, מגרשים ריקים, ואני חוזר למטרה, מעודדים אדישות. וזה הדבר הכי גרוע. הכי גרוע שיכול להיות, ואני לא, כי משעממים כבר... עוד פעם, זה מבאס נורא, וזה חרפה לכדורגל הישראלי, וזה מעצבן אותי כל פעם מחדש, ואני מתנצל על זה שאני פריבילג והלכתי לראות, אני יכול להגיד לך שלא
נהניתי. באמת התנצל, אני מצפה ממך.
לא נהניתי בשיט.
אני מצפה ממך, ברמה האישית, החברית.
הייתי נגד קירה, לא, אני, אתה יודע למה אני הולך?
אני מצפה ממך ברמה האישית, החברית, לא לנצל את היותך פריבילג. וברגע, כמו שבקורונה, אני לא הלכתי לראות הקבוצה שלי, אתה הלכת. זה לא מעיד על נאמנות הקטע הזה. זה לא ביטוי, אז מעיד, זה בדרך מעיד על, זה ביטוי לחולשה גדולה. לרפיסות. אני חושב שהוא לא שומע, בדיוק הוא יעורי את הראש, אז אני יכול להשתמש במילים חריפות
יותר. אני שומע הכל.
לא, סתם. בוא נדבר כדורגל.
בוא נדבר כדורגל. על פניו, עכשיו הקטע של העדה, השמחה שלי כאוהד מהניצחון אתמול על ביתה ירושלים, זה בגלל שאני חרד לגורלה של הפועל, גורלם הקבוצתי. תכף נדבר על המועדון. כי הפועל תל-אביב קבוצה לא טובה. וגם אתמול, מי שצפה במשחק, ועוד פעם, אני לא יודע כמה השלמת, הצלחת להשלים את המשחק, הפועל תל-אביב הייתה רעה אתמול.
כן.
החצי הראשון ביתה ירושלים הייתה עדיפה ברמה אחת פלוס על הקבוצה הזו, על הפועל הזאת, הגיעה להרבה מאוד מצבים. מרינוביץ' ממשיך לגזור קופון אחרי כל מי ששלח אותו הביתה, ומראה שהוא שוער בסדר גמור, הוא לא עניימה.
כולכם שלחתם אותו הביתה, ללא יוצא מן הכלל.
לא שלחתי אף אחד הביתה.
כל זורקי הכדורים ואלו שלא מתנערים מזריקות הכדורים, שלחו את מרינוביץ' הביתה.
מי לא מתנער? אולי תפסיק כבר, נו, למה אתה פרובוקטור?
לא, אומר אמת, לא פרובוקטור.
אוקיי.
אם קשה להתאמת.
אז הפועל תל אביב מקצועית, שוב, הבהירה מה שאני אומר את זה מ-day one, שהיא קבוצת כדורגל רעה. עכשיו, כל המטרה של הפועל תל אביב זה לצלוח את העונה הזאת בשלום, לסיים את העונה ולנשום אוויר. לא יודע אם פלייאוף עליון בכלל לא רלוונטי.
לא, מאוד רלוונטי, כי הפערים קטנים, דיברנו על זה גם ברמת היכולת, שניים, שלושה שחקנים בינואר, ואת הקבוצה אחרת.
יונתן, אני קונה את המקום התשיעי בסיום העונה הזאת, אוקיי? אמיתי.
אוקיי.
אתה יכול להסכים איתי, יכול לא להסכים איתי.
כרגע הפועל ירושלים וחדרה שם, אוקיי? אז אתה יודע, אתה לא רחוק מהן, מבחינת הכלים, הפוטנציאל, שלא לדבר על ההיסטוריה והקהל. הפועל תל אביב צריכה לשרוד. הקהל זה בסדר, הקהל לא מגיע. הקבוצת כדורגל קבוצה לא טובה, אבל
להיות אוהד הפועל תל אביב, זה מצחיק, אתה לא... אוהד הפועל תל אביב לא ינצח בחיים את מכבי חיפה ומכבי תל אביב בקונסטלציה הזאת, הוא לא מסוגל. אני אגיד לך למה הוא לא מסוגל, כי כשהפועל תל אביב מגיע למכבי חיפה ומכבי תל אביב, יש לה איזשהו זיכרון קולקטיבי שזו הפועל תל אביב. היא לא יכולה להגיע מנומנמת, כמו שמכבי חיפה הגיעה לטדי וקיבלה בראש מהפועל ירושלים, או מריינה. זה לא יכול לקרות. או מכבי תל אביב שמגיעה מנומנמת נגד נס ציונה ונגמר באחת-אחת. הפיק של אוהדי הפועל תל אביב הוא לנצח את בית"ר ירושלים. וזה מה שקורה פעם אחר פעם. לצערה זה היה בלי קהל. והניצחון אתמול הוא חשוב, כי הוא ניצחון שנותן לשלוש נקודות ותו לא, להפועל יש בעיות מקצועיות מאוד קשות, כמו שכולם רוצות פגרה, הפועל תל אביב חייבת פגרה, גם סלובו מנסה ומנסה ומנסה, ומה שבלט אתמול יותר מהכל, זה לא הניצחון של הפועל, זה ההפסד של ביתר. ביתר ירושלים במשחק, מחצית שנייה מחפירה, מחפירה שאתה מסתכל על הדשא ואתה נגעת בזה לא פעם ולא פעמיים, יש כלים, יש כישרון בביתר ירושלים. ומחצית שנייה מחפירה מול קבוצה באמת שנחותה אפילו, לא מצליחה להגיע כמעט למצבים. ואתמול זה בלט איזושהי טרנספורמציה שיוסי אבוקסיס צריך לעשות בראש שלו, לפני...
הוא ימחץ למטה.
זה נורא.
בעוד אנחנו רואים את הרנסנס, ואולי את ההתעוררות המטורפת של אליניב ברדה, שממצב את עצמו כמאמן ישראלי מוביל, אתה יודע, בשורה הראשונה, אנחנו רואים את השקיעה של יוסי אבוקסיס. מרגיש שמה שהיה נדמה לנו, שיוסי אבוקסיס כאיש מקצוע יסודי ומעמיק ומודרני וכו', אולי היה מבוסס יותר מדי על אלמנטים של תחושות בטן ומזל, וזה כי אחרת אני לא מצליח להבין למה ביתר נראית כך. אני שוב שם כוכבית על עניין השוער. בעיה, יש פער
מאוד... שם את גול, אבל הוא לא שם.
שני הגול, הגול השני פחות, הגול הראשון, תגובה איטית.
הגול הראשון...
זה מערער הגנה, מערער מאוד הגנה.
הגול הראשון זה נטו מחיאס, שפשוט נפל שם, ניסה לסחוט איזו אווירה מטופשת ברמה שלא נופלים, ופשוט משאיר את החלוץ לבד.
זה כן.
אבל זה אסור לקרות.
אבל עדיין, תגובה איטית, אני חושב ששוער חלש מערער, למה לפגוע בישראל? שוער טיפה פחות טוב, מערער את כל משחק ההגנה, זה מורגש. לא, אני אומר, זה נגיד עמדה שאני יכול להבין את הצורך האז שלהם, לא מבין עד עכשיו למה הם לא התחזקו בה, למה לא הביאו זר במקום נגיד התומה הזה או משהו.
תומה בסדר גמור.
כן, אבל יש להם מספיק שחקנים באמצע.
למה? מי?
יש מספיק.
מי? אין להם. אתמול פתח.
זרגרי ומדמון ופה, לא חסר, לא חסר. יש להם איזה פקק מטורף שם.
זרגרי זה סיפור מהסיפור.
בסדר, אבל איש מקצוע צריך להרים אותם. וזה מה שאני לא מצליח להבין, מה קרה, איפה נעלם יוסי אבוקסיס, איפה העמידה האבוקסיסית המפורסמת בשלב ראשון, ואיפה...
אז מה קרה אתמול?
יכולות האימון שלו, הקבוצה לא יודעת מה לעשות עם הכדור, רק להעיף ארוכים ומהירות של הספריה.
אז במחצית הראשונה היא עשתה את זה, הייתה מאוד מאוד מסודרת. כדור לשוע, מרים את הראש ושנח עליו הרוח זה, זה פנומן.
שנח עליו השוע.
נח עליו השוע, הוא פנומן. כי אז הוא שם את ניקולסקו מול שוער, והוא שם את אספריאן מלי מול שוער, ובאמת מחלק כדורים כמו עד... מחלק... לחמניות, מחלק לחמניות. איך אני אוהב לחמניות?
אני רעב.
אני יודע, שאני אצל בדרך, מתחמם עכשיו. ואז בחצי השני, אתה רואה פתאום את יוסי אבוקסיס לא שולט בקבוצה. עכשיו, ישבתי אתמול למטה, לא ישבתי למעלה, ישבתי למטה קצת להרגיש קצת את הרוח של השחקנים. מצד אחד צלובו ממש, אתה יודע, ברמת ה... מכוון אותם למי לתת הפס, מצד שני, ביתר עבודה. עכשיו, אני לא מה שיוסי אבוקסיס זה הבעיה, אבל הוא צריך לראות איך...
הוא הבעיה, חד משמעי הוא הבעיה.
הוא הבעיה של ביתר.
הוא הבעיה של ביתר, אבל, רגע, שנייה, אבל בוא, צריך לזכור גם מי אומר אותו, ואיפה אומר אותו. יוסי אבוקסיס, הבעיה של ביתר, זה לא אומר של אברמוב צריך עכשיו לפטר וכו'.
רק יוסי אבוקסיס יכול לפתור את זה.
או לא, רק יוסי אבוקסיס, אבל יוסי אבוקסיס צריך לפתור את זה, וצריך לתת לו כמובן את הזמן, והוא מקבל פגרה, שנגיד לא הייתה לו בקיץ, למרות שאני שוב איש מקצוע בשיעור קומה כזה, עם תארים, עם היסטוריה כזאת כשחקן, ועם הצלחות כאלו כמאמן, ציפיתי שידע לחבר את הקבוצה הזאת תוך כדי תנועה, זה לא קורה. לא קורה, ויש לו כלים. הסכמנו כבר 100 פעם. צריכים לצלוח סכנין ביום שני.
יפה, זה הנקודה הבאה שלי שרציתי להגיד לך, כי בסופו של דבר, מעבר להישארות בליגה, אתה צריך גם סוג של...
בטדי.
בטדי. אתה צריך סוג של לקחת זיכרונות, לתת ממתקים לאוהדים שלך. עכשיו בוא תסתכל על הסיבוב של ביתר ירושלים, היא חוטפת רביעה ממכבי תל אביב, היא חוטפת חמישייה מבאר שבע, רביעה ממכבי חיפה.
שכחת.
מפסידה לה... שנייה, מפסידה לה... מפסידה להפועל ירושלים בדרבי, את יודע, זה לפי כיבוש. מפסידה להפועל ירושלים בדרבי.
לא, זה לפני הכל.
מפסידה למכבי בני ריינה, מפסידה להפועל תל אביב, אז אתה אומר, רואה את ביתר ירושלים, אלוהים ישמור, כמה אתה יכול, כמה אפשר לסבול? כמה אפשר לסבול? וגם זה, ולכן זה מתנקז למשחק ביום שני. אם ביתר ירושלים מפסידה לסכנין, שמע טוב, וואי וואי.
באמת סיפור גדול, ושוב, והבוקסיס הוא האיש שצריך בחודש הקרוב באמת להביא לתום הפגרה, מה שנקרא לסוף דצמבר, ביתר אחרת, כי יש לו את הכלים אחרת, הוא באמת יהפוך להיות הבעיה של הקבוצה הזו, וכשאתה אומר, אם ביתר מפסידה לסכנין, אני לא רואה את סכנין מסוגלת לנצח. אני פשוט קרה משהו למועדון הזה, שוב, הוא פחות בדיבור בינינו, אבל אני גם שם לא מעט. הכל הלך להם על הכיף הקעונה, לא שיחקו טוב מהמחזור הראשון. אין שם כדורגל, בניגוד למה שהיה להם שם בפלייאוף, כאילו בעלייה לפלייאוף, בימי סיבה של העונה שעברה, העונה הזאת, סכנין, רק עוצמה וכוח. פוליץ', קיאל, גנאים, קאבה, פייטרים, קצת דומיטרו ומלמד למעלה, אבל אפס כדורגל, לא משחקים טוב. לא שוטף, לא זורם, לא מלהיב, אבל היה מאוד מאוד יעיל. ואז הגיע המשחק ההוא מול מכבי תל אביב, שהם היו סבבה לגמרי והפסידו דקה 90, ומאז סכנין איבדה את זה. איבדה את זה וכולם איבדו את זה. זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר, אוקיי, שפו אבו יונס, לא ממהרים, על הרבה פחות, על פחות מזה שלחו מאמנים הביתה בסכנין, והפעם נותנים את הקרדיט, אבל זה לא מתרומם. הגיעה קריסה מול ריין, דיברנו על זה גם פה, אמרתי לך, זה משחק שספק אם אפשר לקום ממנו, וסכנין לא באמת קמה ממנו, כי הפסידה מיד אחרי. ועכשיו טייקו, היא עשתה טייקו בקריית שמונה.
טייקו בקריית שמונה, טייקו באשדוד.
וטייקו מול אשדוד, משחק שהיא פשוט בקושי שיחקה בו.
עם התוצאה האולטימטית.
כן, כמובן, האנרגיות מול ביתר, אין המפתח להתאוששות של סכנין. זה משחק שהוא צומת דרכים מטורפת לשתי הקבוצות.
מסכים.
כי זה יכול להיות סוף דרכו של סילבס מצד אחד, והבנה של סכנין שהיא חייבת שינוי מהותי, ומצד שני, ביתר, אבוקסיס, מה שאמרנו עד עכשיו.
עכשיו, אני מתיימר להיות סקופיונר, מעולם לא הייתי, כי יש לי כתבים הרבה יותר טובים כאן בערוץ הספורט.
וואל, עיתונאי, איש מקצוע.
אבל בפרק האחרון של עולים לרגל...
רק נאמר, עם זה אנחנו חותמים את הפרק הזה, אנחנו בישורת האחרונה עם החשיפה העיתונאית הגדולה, שאני מקווה שלא נעלמה מעיניכם בסוף הפרק המאה ועשרים.
לא, בפרק האחרון אנחנו דיברנו על זה שהפועל תל אביב פעם ראשונה מתקרבת לאיזשהו חוף מפתחים, שחוף מפתחים מבחינתי זה הרחק מהאחים ניסנוב. אתמול נכחו בבלומפילד שני אנשים רציניים מאוד.
אדם לוין ו...
אוי, ואבוי, אדם סנדלר ואדם לוין, לא קוראו לשני, אני לא זוכר.
לא, סתם, כן, כן. אדלר.
עכשיו אני לא אגיד, אני אמרתי וזה, אבל כשאני...
אבל אתה אמרת.
כשאנחנו הקלטנו בפרק האחרון...
אמרת?
כשאנחנו הקלטנו את הפרק האחרון...
ניסרת?
ידעתי שהולכת להגיע הבשורה מהכעס.
וואלה.
הבשורה מהכעס היא לא ממש בשורה. זה יש כוכבית עצומה, אנחנו לא יכולים להתחיל לפתוח את זה, אבל נגיד שהפועל תל אביב כרגע ניצלת מחובות הכס בגלל עניינים טכניים בלבד.
בסדר, אבל ידעו לאתר אותם, הם התעסקו בזה.
ידעו לאתר אותם.
מזמן כבר עם
הזה. אלמנטים משפטיים חכמים מאוד של עורך הדין גייר ושותפו. ואז ברגע שאוסרה העננה, הגיעו שני חבר'ה רציניים מאוד מארצות הברית, שרוצים להשקיע, מבוא לקנות, אני שמעתי כל מיני ניסיון.
אתה יודע לספר עליהם משהו? רקע, מקור, מהות החיבור?
יש להם להבנתי ניסיון בניהול קבוצות ספורט, הם היו בחודרוב, מאוד התרשמו מחודרוב, אתמול הם הגיעו ל...
יהודים, רקע לישראל, למה דווקא הפועל תל אביב?
אני לא יודע את השם שלהם להבנתך, זה לא שאני שומר את השם
אצלי. לא, אין בעיה.
אוקיי.
למה הפועל תל אביב?
הרבה עבודה של בועז תושב, שהצליח לגייס אותם. הם היו בחודרוב, מאוד התרשמו מהפועל תל אביב, אבל עוד פעם, צריך להגיד, העדים של הפועל ככה באמת רצים קדימה, ואני מבין את זה, כי כולך רוצה, סוף דבר תחרותי. אבל בוא נגיד לך, זה הכי קרוב שהיה, וזה עדיין מאוד מאוד רחוק להיות מושלם, אבל זה, אם מגיעים לחודרוב...
אני לא יודע, הפועל תל אביב, שבאותו בוקר שהתפרסמה העסקה הזאת, גם פרסמה העסקה הזאת, התפרסמה ההתעניינות הזאת, היא פרסמה דר יעקובי, שאחד הניסנובים ישב גם עם אלי תביב.
ישב עם אלי תביב וזהו, זה נכון אגב, הם ישב עם אלי תביב, אלי תביב יכול לרצות לחזור להפועל, הוא לא יכול לחזור להפועל תל אביב.
גם הוא לא יעבור ועדה להעברת זכויות של ההתאחדות, אז זה גם דבר שצריך לקחת בחשבון. כל עיתונאי שמזכיר את שמו של אלי תביב כמועמד לחזור, כושל בתפקידו, כי זה לא, אין התכנות. האיש, העבריין, מורשה, לא יכול להיות בעלים של קבוצת כדורגל.
על אחת כמה וכמה פה, תל אביב, זה כאילו הקברן יבוא לוודא הרגע.
אני רוצה להגיד מילה.
אז בגדול אני יכול להגיד לך שהחבר האמריקאים הולכים, עוזבים את הארץ, הבנתי תוך יום-יומיים, היו, התרשמו, ראו, ישבו אתמול בבוקס בבלומפילד, שתו בירה טובה, אכלו ארוחת ערב טובה עם אנשי הפועל תל אביב. להגיד לך שאני אופטימי, אני לא יודע. אני כן יכול להגיד שבוא נגיד לך, אם זה מ-0 ל-100, אז הפועל באזור ה-60.
וואלה.
אז 60, אופטימיות זהירה מאוד.
אז הנה, נתת פה שני סיפורים גדולים, כמובן גם הכעס וגם הבעלות שפורסמה כאן, הבעלות, ההתעניינות לרכישה שפורסמה כאן לראשונה. שתיהן בכוכביות ענק, אבל אני חושב ששתיהן גם מסמלות את מה שמסתמן בתקווה עבורכם, כסיפור ההצלחה הגדול, שגם התקוטטנו עליו לא מעט, של הבעלות של ניסנובים, של הניסנובים
למיניהם. יש לי כבר את הנאומים וכעשורים. יש לי כבר את הנאום מוכן.
שאמרתי לך מדי וואן, שהם תפקידם לשים את האצבע על הסכר, לא להיכנס להרפתקאות, ולנסות לתפעל את העסק בצורה הולמת עד שיבוא הבא בתור, וצורה הולמת זה אם באמת מצליחים להסיר את העננה הזאת של חובות לפיפה.
הכס, חובות הכס.
כן, זה הישג מטורף, אוקיי? זה יכול לפרק, לפרק, לפרק ולגמור, שוב, כמובן, כוכבית, ואם בסופו של דבר גם תעבור בעלות בסוף העונה, אז הם ייכנסו לספרי ההיסטוריה כמי שהיו שם, ובאפרוריות אין קץ, שימרו, החזיקו, תחזקו את המותג, אפרוריות אין קץ, קשלו מול הקהל, עשו עוד הרבה דברים שלא עבדו, קבוצות לא מספיק טובות, אבל בגדול, עשו את, את, מילאו את תפקידם ההיסטורי, הם, בוא נאמר ככה, הם קרובים למלא את תפקידם ההיסטורי בצורה מעוררת כבוד, להמשיך את המורשת של אבא.
זה תלוי אך ורק בהם. אם הם ירצו לשחרר, להגיד לך שאני 100% בטוח, יונה, שהם רוצים לשחרר, אני לא בטוח.
אוקיי, אנחנו נחכה ונראה, כמובן.
לכן המשפט שלך, אני
מתחבר אליו, הכל עם כוכבית,
וזה עם אחד גדול.
יום חמישי אנחנו בצהריים, אומר שגם הבט לכיוון השבת, שם יצא לדרך. שלושה משחקים בשבת, אשדוד נתניה כבר בשלוש, חדר הנסיונה, 5:30, אני שם! חדר הנסיונה בחמש וחצי.
נסיונה הקבוצה האטרקטיבית בעולם.
נכון. וב7:30 מכבי תל אביב, הפועל חיפה. יום ראשון, שלושה משחקים, ריינה, הפועל ירושלים, אני שם. קריית שמונה באר שבע, מכבי חיפה, הפועל תל אביב.
בעזרת השמנים.
שם, כאן. וביום שני, סוגרים את המחזור, טדי, ביתר, סכנין.
ביתר, ולאחר מכן, פגרה של 5 שבועות, יונתן כהן עוזב אותי.
חמסה.
נוסע לקטר.
חמסה.
אנחנו עובדים על זה להקליט משם, אני לא מבטר לך.
יאללה, בשמחה רבה, אבל קודם כל אנחנו ניפגש כאן ביום שלישי.
בטח, בטח, בוודאי.
תודה רבה לאדר ירושלמי, תודה רבה לכם על ההזנה, פרק 121 מגיע לקיצו, אבו נהנת?
מאוד, רדיו ירושלמי, חבר של אילון ירושלמי, יש פה קשר משפחתי?
מברוק, מברוק על הגול.
אפס קשר משפחתי.
דש לאלון.
יוני סטויאנו, השחקן הטוב בטבל, דיברנו? לא דיברנו, פרק הבא.
מצוין.
אחלה סופש, יאללה, ביי.